אני רוצה לנסות לעמוד על ה... באמת על ההתחלה, על היסוד של הדברים של הרב בפסקה הזאת. אתה יודע שהרב ציודה בסוף של אורות יש דברי תורה שירים מקום אחר. כאילו נראה פה שהוא מחלק את ישראל בתחייתו א' ב' ואז ג' עד י' ואז י' ד' עד י' ואז...
זה המראה מקומות או לפני?
זה המראה מקומות. זה המראה מקומות. במראה מקומות כאילו הוא כותב מראה מקומות לג' עד י' י' עד י' ולתתווה עד כף ד' נשמע כאילו שזה אחר כך כפה עד למד ב' כאילו איזה חטיבות כאלה שהוא מחלק את את ישראל בתחייתו. אז כאילו פה מתחילה חטיבה חדשה כזאת שהרב אם עד כאן הרב דיבר על החסרונות שיש בנצרות שחסד בלי גבורה כל מיני חסרונות הפקרת היסוד, הפקרת התפארת פה הרב כאילו לא מדבר רק על איזה חיסרון מסוים נקודתי שיש פה אלא פה הרב מדבר על נלחם פה בעצם הדבר בצורה מאוד מאוד חריפה. בואו נראה את הדברים. אני רוצה לעמוד כאן איזושהי נקודה שזקוקה קצת לביאור מתוך ההתחלה של הפסקה. היסוד הרשעה שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, היסוד של הרשעה הוא בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאות שבהוויה ובאדם, במוסר ובחפץ. המפעל זה בהנהגה, ניתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. הרב פותח קודם כל ביסוד הרשעה, שהרשעה מתפצלת לשני חלקים, עבודה זרה ומינות, אבל כאילו הרב לא נחת עדיין לבאר איזה מה שייך יותר לעבודה זרה ומה שייך יותר למינות. מה כן כתוב פה? שזה בא לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאות, למותרות המציאותיות שבהוויה ובאדם, וליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לתאר את הקודש כי מתמו ולסעבו. אבל אומר, עכשיו הוא כן יורד לחילוקים, או, היי אור. אומנם מקומה של עבודה זרה מבחוץ, עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המגושמות ומאופלות, ומבקשת את ביצורם, ויש לי תתם והתגברותם על כל תוכן קודש והתערבותם עם בכל אפשרות. גדולה ממנה, בקבצים כתוב, מגדילה מעבודה זרה, היא הרשעה הצפונה. אלוף מגדיאל. זה נאמר על רומי, מה שירה שלו. אז מגדילה. נקרא ככה. אז היא הרשעה הצפונה הארסית של המינות שהיא מחבס לפינה בעצם הקודש. סומית בידיים תטפס והיא בהיכלי מלך. אני רוצה קודם כל על יסוד הדברים ואחר כך על החילוקים שהרב נסה לעשות פה בין שתי החלקי הרשעה בין העבודה זרה לבין המינות. דבר ראשון הרב אומר שהרשעה היא לא באה לטפל בהישגים של החיים. החיים הישגים וצריך לפלוט אותם החוצה ולעשות אותה כמו בעולם הגוף כך גם בעולם הנפש. מה שבעולם הגוף השיגים במציאות וההתמודדות של הגוף עם השיגים זה לברר אותם קודם אחר כך לפלוט אותם ולנתק אותם ממארג החיים של האדם. אותו דבר בעולם הנפש יש שיגים נפשיים וצריך קודם כל לברר אותם אחר כך להסיר אותם. לא כל דבר בעולם הנפש בעולם הרוח הוא מבריא את הנפש ואת הרוח של האדם. יש דברים שהם מחליאים, שהם מזיקים. ואם אדם לא נותן להם להשתחרר, אז כמו שבעולם הגוף, אם יפתח אחד מהם הוא יסתם אחד מהם, אפשר לקיים פניך אפילו שעה אחת, אז אדם לא יכול להתקיים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מגיע למקומות רעים ובעייתיים. יש איזו פסקה בקבצים שאמר רב אומר, שהיום אנחנו במידה מסוימת כמו פרימיטיביות שהייתה פעם. פעם אנשים היו פרימיטיביים, מה שהם היו מוצאים היו אוכלים. מצאו פרה, עץ, איזה צמח, מצאו איזה פטריה היו אוכלים. לא יודעים אם זה פטריה רעילה, פטריה בריאה, ככל שאדם מתקדם.
נראה מה יהיה, מה שנקרא.
כן. ככל שאדם מתקדם, ככל שהפרימיטיביות הלכה וחלפה, אז ככה העולם יודע להבחין בין טוב לרע, אפילו לפעמים לקחת את הדברים הרעים ולברור מתוכם את הדברים הטובים, לקחת את הדברים הטובים ולברור מהם את הדברים הרעים ולנטרל אותם ולהוציא אותם ולהשתמש בדברים הטובים. זה הרב אומר שמה שבמידה מסוימת יש צדדים שאנחנו קצת שייכים לעולם הפרימיטיבי בעולם הנפש. היום בעולם הנפשי אדם בולס הכל, נותנים לו את כל הזוהמה בספרים, בסרטים, לא יודע במה, בכל הדרכים של ההזנה התרבותית של האדם, הוא בולע הכל. כמו שזה, יש דברים שיעשו לו נזקים נפשיים, נזקים רוחניים, נזקים, כל מיני נזקים, הוא אכל את הכל כמו אוכל, הוא מצא פטריה, אכל אותה. הרב אומר, יבואו ימים שגם העולם מתקדם בבחינה הזאת, וידע איזה דברים אסור לו לפגוש, לא טוב שהוא יפגוש, אם הוא יפגוש אותם, זה דבר של הרב על הפסוקים בספר דברים, בפרשת כי תצא, יתד תהיה לך על הזניך וכיסית את צעתיך, היה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ירוות דבר ושם אחריך. שכמו שיש צורה שצריך לחסות אותה, יש גם דברים במציאות הנפשית שצריך לחסות אותה. לא להבליט אותם, לא להדגיש אותם, לא להנחיח אותם, אם אתה מנחיח אותם, הם מזיקים.
הרב האזר מזכיר את זה לגבי החזיר.
כן.
לדע עתיר מחזיר, מזונותיו גם מורחנים מצויים לו בכל זמן ובכל מקום, הוא בולס הכל, כן. מה שבא.
בדיוק. כן. וזה היסוד של הרישה, שהיא רוצה לבלוע הכל, לשמור את הכל, לבצר מקום, לבצר פה, המילה לבצר, יש לה משמעות הפוכות, יש לבצר מלשון לחזק, ויש לבצר מלשון להרוס. פה זה מלשון לחזק, להשאיר מקום, לעשות לזה מקום מבוצר, מקום חזק. הישגי החיים למטרות המציאות, למטרות שיש בהוויה, באדם, מותרות שקיימות במוסר, יש מוסר שהוא מוסר יתר. כמו במידות, יש, זה צריך להיות לפי המידה, לפי גבול מסוים. אם זה עובר את הגבול ואת המידה, זה כבר עובר מידה רעה. אז ככה גם מוסר. יש דברים שהם טובים, אבל הרחמנות זה טוב. כן, אבל כל היום מרחם על אכזרים, בסופו שיתחזר על רחמנים. זה כאילו מותר של רחמנות, שבסוף מגיע לידי שיא אכזריות. כן. כן. ועכשיו הרב הוא בא להגיד חילוק אבל בין עבודה זרה לבין הנצרות, ובזה אני רוצה שננסה קצת לעיין בחילוק שהוא אומר. הוא אומר כך, אמנם מקומה של עבודה זרה הוא מבחוץ, עומדת היא במקום הזוהמה והמותרות המרושמות ומאופלות, מבקשת את ביצורה. מה אומרת, בדיוק למדנו את זה לפני כאן מדף יומי בסנהדרין סמך ג', לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. הם יודעים שהם בעבודה זרה ממש, רק שעבודה זרה היא פריקת עול כזאת שמאפשרת לעשות עריות בפרסיה. אז הם נמצאים במקום הרע, במקום הזוהמה והשפלות, ובמקום הזה הם מבצרים אפילו את הצדדים השפלים, כמו עבודה זרה של בעל פאור, שזה מבצר את הצדדים של המותרות באופן כללי, כמו עבודה זרה של המרקוליס, שזה שזה היה לזרוק עליה אבנים, כאילו, זה היה של המקום של אלימות, של לזרוק אבנים ולהתפרע עליו. אני לא יודע אם ראיתם את זה פעם. אני אספר לכם משהו קטן. כשהיינו במלון אחרי הגירוש, אז היו מתארחים שמה, מלון שערי ירושלים, היו מתארחים שמה, לא יודע בדיוק מאיפה, משהו מאפריקה. לא יודע בדיוק זה. ופעם אחת נכנסתי למלון, חזרתי מהישיבה, נכנס, אני שומע צרחות וצעקות, ונבהלתי קצת, אמרתי, מה קרה? אני אומר לה, שומר, מה קרה? אז אני רואה בחדר את כל הקבוצה הזאת שהגיעה מאיפשהו מאפריקה. טוקי! משהו בפרעות כאילו בזה. אמר לו, מה הולך? אז הוא אומר, הם מתפללים. אמיתי. וואו, הסתעזעתי, התפילה הייתה.
כוחנית.
אלימה. ברמות הכי מפחידות. אני אומר לך, התגובה הראשונה הייתה, זה... ועמד שם איזה מישהו כאילו, שהוא היה כאילו, היה קומר או משהו כזה, והם צעקו עליו. הם צעקו עליו כאילו. היה נראה שהם רוצים להרוג אותו. משהו מאוד מאוד כוחני ואלים כאילו איזה. לעומת אתה רואה את תפילה, איזה יהודית, איזה נגינות, איזה יתרון, איזה עדינות, איזה... אז העבודה זרה כאילו שזה לפעמים, אתה יודע, אכזריות, אלימות, כל הצדים המותרים, אז
זה... שם זה גם קשור מאוד למי מי האלוקים שאתה עומד מול. אז ממילא זה גוזר על איך נראה מחיים שלך, איך נראה את זה.
נכון. אז היא עומדת במקום הזוהמה והמותרות, המרושמות והמרופלות, ומבקשת את ביצורם, את שליטתם, את התגברותם על כל תוכן קודש.
מה זה
התערבותם?
כן,
התערבותם.
זה הקושי הגדולה.
זה כבר נשמעת מינות.
בדיוק. זה הקושי הגדול שאיתה אני רוצה להתמודד. עד כאן, ההבדל של המשפט הזה לבין המשפט הבא, הוא הבדל די ברור. הרשעה של המינות, הרב אומר כאן, היא ארסית, לעומת עבודה זרה, שהיא מבקשת את ההתגברות של המותרות והמרושמות והמעופלות, ואת כל הצדדים החומריים. זה ארסי וזה לא ארסי. וזה בצורה שדורשת התגברות שלהם. בסדר. וגם האמינות היא מחפשת פינה בעצם הקודש לעומת העבודה זרה שהיא מבחוץ. כמו שרב אמר מקודם. אבל בתוך המשפט על העבודה זרה הרב אמר והתערבותה ממו בכל האפשרות. מה זאת אומרת התערבותה ממו? זה בדיוק נשמע כמו הדברים שרב אומר בהמשך על האמינות, שהאמינות מתאמצת להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, כל הדעות הראשיות החוזות בגוף הגס ופנימיות סתיו החומרים, לעלות עמו אל האושר של הקודש.
זה כן ברור מבחינת ההבדל, זה שהאמינות מתיימרת להיכנס פנימה, עבודה זרה מכירה שמקומה בחוץ, לא מתיימרת להיכנס פנימה ולחדור. כאילו משהו בהתערבות שהיא רוצה זה בעודה עומדת בחוץ, כלומר לפחות בזה היא כנה, יש בה איזה צד יותר טוב.
בדיוק, מתערב התערבותה ממו, אולי המשמעות היא שגם עובדי עבודה זרה יודעים שיש צדים רוחניים בעולם. יש, זה עניין העבודה זרה, ניסיון לאחוז משהו בצדים הרוחניים, בקרבת אלוקים.
הרב מבדיל בין צדדים רוחניים תיאורים לטמאים או בכללי?
לא, אני אומר עכשיו בכללי. בדיוק זה מה שהרב אומר, התערבותה ממו, אז אני לא יודע, אולי כאילו היה צריך להיות התערבותו עמם. כאילו שהצדדים של הקודש מתערבבים ביחד עם הצדדים שלה. כמו מרקוליס, כמו כל העבודות זרות האלה, בעל פאור, כמו שזה... צדדים של חומרנות ומותרות שביחד איתם נמצא גם ביחד, מתערבב גם ביחד איתם. גם איזה צדדים זה? צדדים של קודש. צדדים של רוחניות. עבודה זרה. אבל כמו שאתה אומר בצדק, כל זה נמצא בחוץ. ולעומת זאת אמינות, זה נמצא בפנים. זה אפשרות אחת, כמו שאתה אומר. יכול להיות, אני שומע. אני רוצה לראות אפשרות נוספת, שאולי אולי גם מסבירה את העניין. אולי ההבדל של בחוץ ופנימה, זאת לא הנקודה אולי המרכזית. למרות שהרב כן אומר שעבודה זרה היא מבחוץ, וגדולה מן הרשע הצפונה הרסית שהיא מחפש בפנים, כאילו. פינה בפנים, בערך עלי מלך. כן. הרב כן מדגיש גם את הנקודה הזאת. אבל אולי הנקודה שבה העיקר הדגש זה שהמילה בעצם הקודש. זאת אומרת, לא כתוב מחפשת לפינה בקודש, כאילו. בעצם הקודש. מה הוספנו פה? ההבדל שבין עבודה זרה לבין מינות, זה, יש הבדל נוסף בין שני הסוגי רשעה הללו. עבודה זרה היא לא מנסה לקחת את היהדות ולהפוך אותה להיות משהו אחר. אלא היא נתפסת לצדים אחרים, לא קשור ליד, היא לא בכך היהדות. המינות לעומת זאת, היא לוקחת את היהדות. אמר נבל בליבו, הרש"י אומר בברכות י"ב, אין נבל אלא מי שהופך דברי אלוהים חיים למדרש טעות ואליל. נכון? אז זה לקחת דברי אלוהים חיים ולהפוך אותם למדרש טעות ואליל. אז זה לא רק לקחת דברים רוחניים וזה, שזה שייך, אולי זה המשמעות של עבודה, של מה שהרב אמר, שמקומה של עבודה זרה מבחוץ. מבחוץ למה? כאילו, מבחוץ ליהדות. לא רק מבחוץ לקודש, אלא מבחוץ, מחוץ ליהדות, ושמה היא מתערבת, מערבת בין חול, בין, סליחה, בין תומעה לקדושה, בין מותרות של המציאות, לבין צדדים של רוחניות, של קדושה שקיים באדם בכללו. ולעומת זאת, אמינות היא מחפשת לפינה בעצם הקודש. כלומר, בתוך היהדות, כאילו, היא טוענת בעצם שהחליפה את היהדות. שהקודש, בתוך כתבי הקודש, בתוך התנ"ך,
בתוך המושגים, כאילו, עבודה זרה, הקודש, לא הייתי אומר להסביר את המושגים, כאילו,
אתה... לא לקחת את המושגים היהודים.
כן.
לקחת את המושגים היהודים.
זה בדיוק מה שראינו עם המוות ומה ממוות.
בדיוק.
כן,
כן.
אבל איך זה מסביר את ההתערבותם, כאילו, שזה לא, זה רק כאילו, בא...
זה הנקודה. העבודה זרה היא מתערבת, היא מערבת את צדדי הקודש האנושיים, שזה עם צדדי החול, עם צדדי הטומאה והמותרות המגושמות שבעולם.
כמו מה שנקרא עבודה זרה בשיתוף, כאילו נגיד, או שזה לא, לא, לא כזה? בשיתוף הכוונה זה להכיר שיש אלה עד אלה, ולהגיד...
יכול להיות. אבל אפילו בלי זה, גם עבודה זרה שלא בשיתוף, היא עבודה זרה גמורה, עדיין מאיזה מקום של בקשת רוחניות כזאת. אבל אני אומר, מה שאני מדגיש כאן על אמינות, זה רשעה צפונה ארסית של אמינות, שהיא מחפשת לפינה בעצם הקודש, סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך.
יש מיד דווקא לסממית? או...
כן, הסממית כידוע זה הכביש. הבאנו פה על זה משהו, בואו נראה.
בהמשך הרב מזכיר את הקורים.
לא. הנה תראו, הבאנו פה משהו לזה? לא, לא הבאנו. סממית זה הכביש.
כל הרב בהמשך מזכיר קורים.
כן, 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 זה הכביש, קורים של הכביש. אם אתם זוכרים, ראינו את הגמרא במסכת בבא קמא בדף כ עמוד א', שם היה כתוב שאדם בחצר חברו שלו מדעתו, צריך לו שכר, לא צריך לו שכר, כל הדבר הזה. ושם היה כתוב, הגמרא הביאה את הפסוק, ושאייה יוקת שער. ורש"י אומר שזה שד שנקרא שאייה, הוא מחטט בית שלא דרים בו. נכון?
מה שאתם אומרים.
כן, ושאייה יוקת שער זה רשתלב אותי משהו מזכור. עכשיו, אבל הנימוקי יוסף מביא שם רמה, שברמה כתוב שמה זה שאייה יוקת שער? הוא אומר זה האש. היה כתוב שם הנימוקי יוסף. שאוכל את, את הבית, שאוכל את הפירות, קירות הבית, אז זה יוצר שם כל מיני איזה... אז אני לא יודע אם זה אש הזה, זה הכביש, זה הסממית הזאת, שהגמרא אומרת עליה, לדידי חזי לי מנגח קיטורה. שור עצמו, זה עבודה זרה שזה מנגח. פה זה מנגח כיתורה. כאילו נמצא בתוך, אתה לא, כאילו דרך הבית הכל טוב. אין פה שום שור שנוגח והורס את זה. אבל הריקבון בא מבפנים.
צפון.
צפון מבפנים. זה מרכיב, בסוף הכל מתמוטץ. הבית עצמו נעקר, עקר ביתה. אז זה ההבדל הגדול, האם זה איזשהו שור חיצוני שנוגח, או דומה לזה, זה השאייה, יוקד שער, השאייה, זה הסממית הזאת, זה האש הזה. סממית זה מלשון שממית, כאילו, מלשון שממה, יוצרת שממה.
אולי סמויה גם.
היא נמצאת בתוך, יכול להיות, נמצאת במקום שאוי, שומם מבלי יושב, שאייה יוקד שער. אז הסממית בידיים תטפס, היא בהיכלי מלך. בעצם, מה שהיא עושה בהיכלי מלך, היא יוצרת מלכודות, והיחס להיכלי מלך, הוא מרגיש שהוא מוגן, שהוא בתוך ההיכל. הוא בעצם נמצא בתוך המלכודות שלה. ותופסת, ומה שהיא עושה, מוצצת את הדם. הוא מקווי שמוצצת את הדם, כאילו שלה, של מה שנתפס אצלו, כאילו, הוא ניזון ממנו. ניזון מה...
כאילו הגוף נשאר, המראה החיצוני.
כן.
אבל בפנים כבר...
בפנים נהרס. כן. אז יכול להיות שזה מה שהרמה מתכוון כאן, גדולה ממנה היא הרשעה הצפונה, הארסית של המינות, שמחפש לפינה בעצם הקודש, סממית בידי התפס, והיא בחלי מלך. מתאמצת היא להשאיר את כל זוהמת העולם, את כל הגסות הגופנית, ואת כל הנטיות הרשעיות האחוזות בגוף הגס, בפנימיות יסודיו החומרים, ולעלות אימו אל האושר של הקודש. אז פה אתם רואים, יש פה אולי עוד נקודה. בעבודה זרה, הרב הדגיש שהעבודה זרה מערבבת את התוכן של הקודש עם המותרות המגושמות ועם כל הצדים החומריים. ערבוב. פה זה משהו אחר, זה האמינות מנסה לעלות עם הגוף הגס אל האושר של הקודש. שהוא מיד מתחלל ומסתאב בנגוע בו היד המסואבה. כן. אז אני אומר, אני נוגע, נראה לי שיש פה עוד נקודה. העבודה זרה לא נסה לעלות אל הקודש. לעומת המינות, שהרב אומר עליה, שכן מנסים לעלות אל הקודש, אבל לעלות עם המגפיים, עם הבוץ, להיכנס לתוך האחד של המלך עם, עם כל הסוף, עם כל הסאוב והתומה.
הם לא מכירים בזה שיש סיגים בחיים, או שהם אומרים יש סיגים ואנחנו מתעלמים, כאילו, לא יודע מה. או שהם אומרים לא, אין סיגים, כמו קצת בהמשך של קורח וזה. אין סיגים, כאילו. הכל...
אין לא יודע. איך, האם יש חילוק בזה בין עבודה זרה לבין מינות? שבהכרה בסיגים, כי הרב פתח את יסוד הראשה בכלל, לבצר מקום לסיגי החיים. אתה אומר שהביצור מקום יכול לבוא משתי מקומות, אותו ממקום כזה שאין סיגים, או יש סיגים, אבל ביחד עם זה אנחנו באים. כן. עכשיו הרב קושר את כל הדברים האלה אל קין ואל מנחתו וכל זה. יודעים שבספר נוטריקון כתוב, קין זה ראשי תיבות, קורח ישו נוצרי. הוא כותב, אבל אתה מזכיר את זה בספר שלו, את הדבר הזה. זה כאילו רמז של כל כל היסודות הרעים שכבר היו שם. תראו, הרב מראה איך כל יסוד הרשעה נמצא שם. לא שעה השם אל קין ואל מנחתו מפני הרשעה שהייתה בו אחוזה. אותו הרצח שיצא לפול אחר כך היה גנוב וספון בכוח גם בעת הבאת הקורבן לפרי האדמה. קורבן זה תועבה, הוא מגביר את כל כוח רע והחזת הרובץ אל הפתח, הוא מתגבר ומתאמץ לדרך הקודש וקולט לקרבו להפכו לתכונתו. בואו נעשה את זה לאט לאט. תראו שנייה אחת, ואני הבאתי לכם פה כמה דברים על קין. על אשר הקדוש שואל, והבאתי לכם פה את השאלות שלו, למה באמת לא יכול לקחת את הקורבן של הבל או את הקורבן של קין? והבל גם הוא הביא מבחורות צונו, מחלביהן, מה ההבדל בין הקורבנות?
יותר מזה, הבל הוא גם רק...
גם, אחרי כך. אז תראו, כתוב, הביא מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. אומר הראש, הפירוש של התורה, ויבא קין מפרי האדמה, מה זה מפרי האדמה? הוא מדגדג את המם. ממותר מאכלו. אכל, סבא, דשן. עכשיו, מהמותרות של המאכל, הוא ישיר כמה פירורים, הביא מהמותר. האם מקץ ימים, ויבא קין, לפיכך הקפיד אליו הקדוש ברוך הוא, הבל אחיו, לא רצה ליהנות עד שיביא קורבן מהם. כי נכתיב, מבחורות צונו, בחורות, מה זה בחור? זאת אומרת שזה הראשון, קודם כל. רבותינו זל אמרו, קין הביא זרע פשטן, והבל הביא מבחורות צונו, לכן נאסרו צמר ופשטים יחדיו, וקשור לדבר הזה. אז תראו, כתוב כאן, שההבדל לפי הראש בין קין לבין הבל, זה שהבל קודם נהנה, קודם לקח את המותרות, קודם עסק בצדדים החומריים, בגסים, אחר כך זה רק גם זה פירורים לקודש. זה הביא קצת מפרי האדמה, ממה שנשאר. לעומת הבל, שאצלו דבר ראשון זה הקודש. אחר כך, יכול גם להתברך ממנו, ולקחת אליו, זה הראש. תראו מה אומר הראם הדבר הזה. מפרי האדמה, מהגרוע אומר, אם לא כן, מה טעם ולמנחתו לא שעה? ועוד, מסיפר בשפחה של מנחת אבן, מבחורות צונו מחל ואין, מנחת קין לא סתם ולא פירש, למדנו מכאן, שגרוע היה. יש אגדה שאומרת, זרע פשטן היה. בראשית רבה כתוב, מראשית פרי האדמה לא נאמר, אלא מי פרי האדמה? מי מותר מאכלו? ככה היו אומרים, מן הפסולת ומן הגרוע שבזרעים. מה זרע פשטן? הזרע הכי גרוע. הכי... משל להריס רע, שהיה אוכל את הביקורות, והיה מביא למלך את הסייפות. הדברים הסופים. אז הוא מסופי... שמעתי שמסופי תיבות של קורבן, שהוא פירוש המנחה, למדנו זה. כי אותיות קורבן במילואם זה קוף רש בית נון. סופי תיבות, פשטן. זאת אומרת, הוא הביא את הסוף. את הסייפות. את הסופי התיבות. את הסוף של הקורבן. לא את הבחורות. אלא רק את הרי שהוא נהנה, בסוף הוא זרק כמה פירורים. תראו את האלשך הקדוש. אמנם, הנה המנחה אשר יובה להשם, אין איש יכול להביא דבר ראוי אליו יתברך. אתה יכול להביא מנחה לקדוש ברוך הוא? איזה מנחה אתה יכול להביא? מה אתה יכול להביא לקדוש ברוך הוא? כי אם את אשר נפשו יישא, אדם נושא את נפשו לקדוש ברוך הוא, זה הקורבן. על כן, בהקריב קורבן להשם, צריך אדם לשים בליבו, כי את נפשו היה ראוי לסבוח ולנטוח ולשרוף, הלוואי שירצה בו יתברך, כי הוא חפץ, כאשר היה חפץ ביצחק. בכלל הדבר יכוון, מסבוח את השור או את השה, כאילו את עצמו הוא שוחט ומנתק, מנתח ונזרק דמו ונשרף על המסבח, קרבו וחרב וחלבו. והוא אצלנו, מה כתוב? איך כתוב קורבן אצל עם ישראל? אדם, כי יקריב מכם. תחילה בטוב המחשבה את עצמו, אחר כך קורבן להשם. כל אדם מקריב את עצמו במחשבה שלו, ואחר כך הוא מקריב קורבן להשם. כאילו את נפשו הוא מקריב. אחר כך מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. כלומר, קורבן של עצמכם. אז אני מדגדג בתוך הפסוקים עצמם, שאדם קודם כל מקריב את עצמו, קודם מבטל את עצמו ומבטל את הכוחות הרעים שלו, ואחר כך הוא מביא את הקורבן. הוא מרבה העת, כאילו שני קורבנות קרבים. כן?
הוא ובהם טובים.
כן, איזה עת? אדם כי יקריב קורבן להשם, תקריבו את קורבנה. את עצמו ואת הבהמה. ואז הוא אומר, נבוא אל העניין, הוא אמר כי קין הביא מפרי האדמה והוא, כי הנה, למה שלא יתרונו, רק על הצומח, כי היה עובד אדמה. לא חש להעדיף את הבעלי חיים על ידי כישרון ועבודת קונו, על כן הביא צומח. לא הוא מביא דווקא מצמחים, מפרי האדמה. למה הוא לא הביא מזה? היה אפשר להבין שזה גם כאילו קצת כזה, כאילו ממוסריות יותר, הוא חצה שלום להביא קורבן מבעל חיים. הוא היה אולי צמחונים, אבל לא. רק קורבן של צמחים. אז זה מותרות המציאותיות שבמוסר, ובסוף, בבעלי חיים הוא לא נוגע, רק באחיו. בעלי חיים הוא לא יכול להרוג, אבל את אחיו כן.
לשם זה מגיע, כאילו.
כן. בסוף זה מגיע לשם.
הרב צבי יהודה אומר שההומניות זה המניות.
על כן הביא צומח שנית שלא הביא את עצמו כדרך מקריב קורבנו להשם. זה הנקודה. הוא לא הביא את עצמו. אבל אבל הביא גם הוא. מה זאת אומרת גם הוא? גם את ההוא. גם את עצמו הוא הביא. זה ההבדל הגדול. יש מישהו שהוא מקריב קורבן, הוא מביא קורבן. יש את הקורבן, יש אותו. לא קשור. ויש את הקורבן של אבל, שאבל מביא גם הוא, מביא את עצמו עם הקורבן. הוא מתקרב להקדוש ברוך הוא עם הקורבן, הוא לא נשאר רחוק ומנותק, זורק משהו. אז מה שאומר כאן, הביא גם הוא. כלומר, שלא הביא בעלי חיים בלבד, כי אם גם הוא, כלומר את עצמו, כי תחילה העלה בליבו, כאילו הוא עצמו מקריב עם בחורות עצמו, עם וחלביהן. נמצא, כי אבל הביא שתי קורבנות, את עצמו ואת בהמתו, וזה מה שכתוב, וישר השם אל אבל ואל מנחתו. כי הוא הקריב את עצמו, אל קין ומנחתו לא שאל, למה? כי קין מנותק ממנחתו. כי הם לא באו ביחד. כן. עכשיו תראו רק הדבר האחרון, הרי קנתי יפה. הקנתי אומר, עניין הקורבנות בסודם גדול, ובמקום מתברר בגזירת האל, הוא אומר, ירמוז לך ראשי פרקים בלבד. אז הוא אומר, דקי הקורבן, זה מקרב את הכוחות, מאחד אותם. לכן זה נקרא קורבן. מאחד את הכוחות שבאדם, מעלה את הכוחות הנמוכים שלו, למקומות עליונים, ומקרב אותם למעלה. אז יש קורבן, שהוא מעלה את הכוחות הנמוכים למעלה, וזה קורבן שהקורבן שעה אליו, ויש קורבן שלא מעלה את הכוחות הרעים למעלה, אולי עד רבה, יותר מזה. מוריד את הכוחות
הטובים
למטה. מקרב אותם למטה, וזה קורבן שהקורבן לא שעה אליו. לא שעה אליו. הוא אומר ככה, בית ישראל מקריבים לפני אביהם שבשם, מתייחדים יחד, זה ייחוד, זה ייחוד, הקורבן מקרב את הצורות הקדושות, קרב אותם אחד אל אחד. אז ההבדלים, האם לזרוק פירורים, את הסופי תיבות, את הסוף, את זרע פשטן, את הבררה של הבררה, שהוא נתן, זה הראש והרעם, ועל שייך, האם הוא מביא את עצמו? האם הוא מביא את עצמו? האם הוא מתקדם עם זה? או שהוא לא מביא את עצמו? והרי קנתי, האם הוא מאחד את הכוחות שלו כלפי מעלה? או שלא מאחד, הוא משאיר אותם מפורדים? וזה היסודות של ה... הבדל שבין הקורבנו של קין לקורבן של אבל. הרב אומר כאן, אבל חוץ מכל הדברים האלה שאמרנו, הרב מוסיף כאן עוד משהו. הוא אומר, לא שעה שם אל קין למנחתו פני הרשעה שהייתה אחוזה בו. זה קשור לדברים שאמרנו, הוא לא התנתק מהרשעה. איך אנחנו יודעים שלא התנתק? הרב אומר, כשאותו הרצח שצא אל הפועל אחר כך, הוא א' היה גנוז וספון בפוטנציאל, בכוח, גם בית הבת קורן פרי אדמה. והקורבן הוא גרם לו לרצוח. לא רק הקורבן לא עצר אותו והחליש לו את הכוחות הרעים, עד רבה, הוא הוביל אותו לרצח. זה מה שהוא אומר כאן,
הוא
המגביר את כל כוח רע. והחטאת הרובץ על הפתח, הוא רק על הפתח, לפתח חטאת רובץ, זה נמצא על הפתח, והקורבן גרם שזה גם יצא החוצה מהפתח, התפרץ החוצה.
אז למה הרב קורא לזה ריח קודש?
הוא מתגבר בזה דרך הקודש, כי יש פה כאילו, יש פה פנייה לקדוש ברוך
הוא. כאילו של הקורבן.
כן, יש פה ריח של הקורבן, ריח, כאילו. אבל הדרבה, זה ריח של משהו כזה שהוא קולט אל קרבו ומהפכו לתכונתו. כאילו לוקח את הריח של הקודש והופך אותו להיות...
זה באמת לא רואה את זה למטה.
כן, הופך אותו עצמו להיות רע, ולכן זה נותן לו עוד יותר עוצמות לרע. לכוחות של הרע. כאילו הרשעות הכי גדולה זה דווקא בעבודה זרה. גם ככה יש רשעות. גם את בני מעבירים למולך, השאר הזה מקורות, זה בשם, זה מריח את הקודש ומשתמש בו.
כן.
לכל השפלות זה מגיע לדברים הכי נוראים שיכול להיות.
לכן פעם אני כאילו שמעתי כזה של ההבדל בין הנצרות לבין האסלאם, שניהם ניסו לקחת את היהדות ולהוציא ממנה משהו. שניהם ידעו שהם לא יצליחו. האסלאם הרחיק מאוד את האלוקות, נכון? הרחיק את זה, והנצרות הגשימה. כאילו לקחה אותו ושמה אותו פה. כן. זה כאילו קשור לזה.
כן, כן. הניתוק. שאלה, מה צורת הניתוק? האם זה רחוק מאוד? ו... ו...
ו... במובן הזה, אבל האסלאם הוא יותר טוב, לא? כאילו במובן הזה.
הגדלות, לפי האסלאם, הגדלות של הקדוש ברוך הוא זה כשאדם הוא שפל.
כן.
לכן הם עוסקים כולן בהשפלות של האדם. מתי הם צועקים את האללה אכבר שלהם?
משתחווים.
כשאדם מתפוצץ.
אה.
אתה רואה את ההזיה הזאת כאן? אתה רואה איזה פצצה? אללה אכבר. לא. אבל פצצה. תגיד שהשם מרחם. לא יודע מה תגיד, תתפלל. לא, מתי אלוהים גדול? כשיש פצצה. כשמשהו מתפוצץ, כשאדם מתרסק, עכשיו אלוהים גדול. אנחנו אומרים שאלוהים גדול כשאדם גדול, אז אלוהים הרבה יותר גדול. מעליו. האדם קטן זה חוכמה של אלוהים גדול. הוא קטן. זה שקר הוא יותר מ... אנשים אפס, זה לא כזה גדלות. זה שקר הוא מעל גבוה מעל גבוה, זה הגדלות. קיצור, אז זה מה שהרב אומר כאן על המתאמץ על ידי ריח הקודש, שקולט אל קרמור מהפכו לתכונתו, קור סובבת והולכת היא הכנות הרשעה, החפצה שתיתה בעיני השם, שהשם ישאה אליה ואל מנחתה, ובחובה בתוכה יודעת היא היטב כי מאס השם בה, היא יודעת זה בפנים, שמאס השם בה. כן? זאת אומרת, הוא אומר כאן שזה לא רק שהקדוש הוא לא שעה אל קיים ומנחתו, אלא הוא כבר ידע מבפנים שזה לא כלום. ויודעת היטב כי מאס השם בא ופניה נופלים וחרה לה מאוד וכעסה אגור בתוכה. ובכל עת מצוא, הנה יד הרוצח מתגלה. צביון החטאת, שאליה תשוקתו של ה... הקבצים, האדם הקייני. לא אדם, בסדר. התראה בכל תואבתו. יש פה תשוקה של האדם הקייני אל החטאת. הרב כאילו מסביר את הפסוקים, נכון? כתוב שם, אם תטיב שאת, אני אומר, מדוע נפלו פניך? לא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב, לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו.
אני לא למשול.
כן. אליך תשוקתו. אתה יכול למשול בו. אליך תשוקתו. כמה אתה אומר לקין, במה אתה משתוקק? בחטאת רובץ לפתח. זה מה שאתה באמת רוצה. אליך תשוקתו. הרי אתה יכול למשול בו. והרי אתה יכול למשול בו. ולא משה. אז מה זה מראה? שאתה רוצה אותו. כל הצדדים של הקורבן זה רק בשביל... בשביל לתת איזה הכשר קצת כזה לצדדים האלה, לתת להם כשרות, או כדי להשאיר גם קצת כמה דברים רוחניים כזה, אבל באמת העיקר זה זה, להשתחרר מהלפיתה של הצדדים המוסריים והרוחניים שיש בעולם, שלא יפריעו למצפון, אכן הם משחררים את זה על ידי אמירה לקומר, ואחר כך חוזרים, חוזרים ביתר סט וביתר עוז, אחרי שהמצפון נקי, ועל ידי שה... הם הריחו קצת ריח הקודש, עוד יותר לתוך התאומה.
אני מזכיר את זה במדבר.
כן. אז, עד מה שהרב, כן, נדבר כאן על הקין, על זה. יסוד המינות של ההגה, על דברי חכמים, ועשתה שמות. נשאר פה את השמות לבין שממית. אני יודע לטפס.
מה זה על ההגה הזה, הרב?
הרי חזל אומרים, מגמה בגידין מנזיין, ש... אולקילוס אלה באוב כמה אנשים, אחד מהם זה את ישוע הנוצרי, ואמר לו מה דינו, אז אמר לו בצוער או תחת, כי כל המלעיג על דברי חיים נידון בצוער או תחת.
ומה הוא הליג? מה הוא עשה?
אני מבין שלהלעיג על דברי חיים, זה לקח אותם בצורה מסולפת ומעוותת, ובכלל כל דברי חכמים, הוא הליג, הליג על המצוות המעשיות, הליג על, ה... על זה שהעם ישראל כל מה עוסק בפרטים ובמעשיות. והלהגה על דברי חכמים היא להגה על הצדדים, דברי חכמים הרי הם עשו סייג לתורה ושמירות ושמירות על שמירות, והרבה הרחיבו את העולם המעשי, על זה היא לוהגת. כל רוחני, צריך רוחני, תפסיקו להיות אנשים כל כך מתעסקים במעשה בדיוק ככה, ככה, יאללה, עיקר זה הלב. זה נראה לי שזה מה ש... וזה צוער או תחת. למה צוער או תחת? כל המלעיג
לבחם. המותרות, כאילו.
בדיוק. כן. זה בא... זה מה שהוא עושה בעצם. נדעו בצורה רותחת. הוא חי בתוך המותרות. אז העונש שלו זה להיות שקוע בתוכם, בלוע בתוכם, וזה רותח.
שכר עבירה עבירה, כאילו. זה בדיוק. זה מהותו.
בדיוק, בדיוק. זה כבר להגיד שכר עבירה עבירה פה שלך. אז זה בגיטי נונזיין שם. אז עשתה שמות בישראל פנימה, שרומנה מפני היד הגדולה, מלאה תיקוח השם אשר בחיי האומה, לא הצליחה להרוס את השתות. כי השתות היא הריסון. צדיק מפה על תהילים י' א'. שתות זה יסודות. כן? היא לא הצליחה להרוס את היסודות, אבל בכל זאת הכינה לה קורים, אשר צלחו להיות לארג של מחסה כזב על פני עמים רבים. כן? את האומה, מחיי האומה, היא לא הצליחה להרוס את השתות. אבל כן, צריך להפיל הרבה מאוד בתוך הפח הזה של, ה, של המינות. אתה רואה איך היא תפסה בצורה מאוד מאוד חזקה. אני לא יודע אם יש היום יותר עובדי נצרות בעולם מאשר עובדי אלילים, אני לא יודע. לא בטוח, אבל עדיין תפס צוואר תאוצה עצומה. הוחלפה האלילות במינות. לא התוכן הפנימיותיו. התוכן הפנימי נשאר אותו דבר. חומרנות, גסות, מטרות החיים, לא לנסות לתקן, להעלות אותם, לרומם אותם, זה לא הוטב, אלא, כמו שאמרנו כאן, העמדה. התואר החיצוני גואץ כמעט, אבל המטרה אחת היא, מקבצים אין את המשפט הזה, התואר החיצוני גואץ כמעט אבל. אלא, מיד נתחיל, המטרה אחת היא, לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס, את הפנימיות המהותית, על ידי כל אותו סדר המוכן לקר בצד השם הגדולה בתורה, שיסודה הוקפה בישראל בגול קדוש ומסתעפו יותר, יכלו רבים להינק, כל מה לפי תוכנה, לפי מוסרה והכנתה הטבעית ההיסטורית והגזית, לפי הסקלת המצבה הגיאוגרפי והכלכלי, וכל התכנים חברתיים והשיעים שלה מצטרפים לזה, לא זאת היא מגמתה. אלא המגמה היא לא לקדש את הרצון, את החיים, את העולם הגס, אלא להשאיר אותם כמות שהם, ולערבב איתם את הקודש, או במינות, לטמא את הקודש, כדי שלא יפריע להם להיות מה שהם רוצים להיות.
זה משפט ממש חזק. הוא קשור גם למשפט שמקודם, שהיא מתאמצת להשאיר את זוהמת העולם. אז גם פה, כאילו, המטרה שלה זה לא לקדש את הרצון. כאילו, אז לכאן...
זה נשמע מהביטוי הזה, מתאמץ להשאיר, כאילו, שמי שמתאמץ, זה כן היה מתעלה רק, אתה מתאמץ לו.
כאילו העולם בגלל זה מגמה חיובית.
כן, בדרך כלל אומרים הפוך, שאדם צריך להתאמץ כדי לעלות. להתאמץ כדי לא לעלות.
כן,
ממש. אז מה אתה מתכוון? מה אתה בא להגיד?
הוא אומר, אולי זה קשור למה שעד קודם, שהכוונה לא לקדש את הרצון, כי לא צריך. כי לא... כאילו למה? מה...
כן. כן. אני בא מהרצון. זה כמו שאמרנו, מהרצון הקייני, קודם כל ליהנות, קודם כל ליהנים, אחר כך איזה. לא כמו את זה, קודם כל תברך, אחר כך תוכל. הוא אומר, קודם כל אוכל, רק נשמע על ברכה. כן. טוב, אני צריך לעצור, ולא אספק את הכנות, את הכורחות, סליחה. שיש פה גם, אני צריך להסביר קצת את ההבדל בין הכורחות לבין, את הסליחה, את היחס שבין הכורחות לבין הכנות. למה קורח, זה אותו סברה של ה... זה מה המחנה המשותף של קורח ושל קין. שכידוע, המקובלים הרבה חיברו ביניהם, אבל כי בסוף, כי מה שהרב הדגיש עד עכשיו, זה את הצד של השארת המותרות, ולכאורה זה לא קשור לקורח, השארת המותרות. משהו אחר נמצא בקורח, שזה טשטוש המדרגות, רק כנראה שתשאול המדרגות הוא קשה.
שלא צריך להתעלות, כאילו...
אין סגולה, אין משהו מעולה שצריך לשאוף אליו. אבל יש פה כנראה יסוד, צריך להרחיב בזה, אבל יסוד שעומד פה בזה, שקין זה משום קנאה. הקנאה שהייתה אצל קורח והייתה אצל קין, קנאה במשה רבנו, קנאה באחיו, לא שעה, באיחר לה, על הקנאה הזאת, אבל קנאה במובן השלילי לא לנסות... קינה חיובית לעלות להיות גם, אלא להוריד, כי זה ההבדל בין קינה חיובית לקינה שלילית. קינה חיובית, אתה רואה משהו טוב אצל מישהו, אתה גם רוצה, אז אתה גם עובד עצמך כדי להיות שם. קנאה שלילית, לא יש, שלא יהיה לו רע, שיהיה כמוני. לא רואים אותו אליי. אז אליי זה ה... זה, טוב, צריך עוד להרחיב גם על הכוחות כאן על זה.